אנחנו ממשיכים מסכת בבא בתרא בדף קוף עין אי, נמצאים כ-10 שורות מתחילת הדף. אמר רבא, שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, ואמרו יתומים, פרענו, כלומר שילמנו את החוב הזה, נמנין. אם הוא אמר את זה בלשון ציווי, תנו מנה לפלוני, ואמרו יתומים, פרענו, אין נאמנין. ואת שואלת הגמרא, כלפי ליה, זה מאוד מוזר. הרי איפך מסתבר, ההפך מסתבר. אם אמר תנו מנה, כמעט דפסקה אבואן למילתא, שאביהם פסק את הדבר ואמר תנו, יקלה ממר דפארה, יש לומר שהיה בן, פרה אותו, את החוב. אבל אם הוא רק אמר מנה לפלוני בידי, כיוון לא פסק אבואן למילתא, כיוון שאבא שלהם לא אמר בפירוש, יקלה ממר דלא פראה, יש להגיד שהבן לא פרה את זה. אלא אי איתמר, אחי איתמר, אם כבר נאמר משהו כזה לידי רבא, כנראה זה נאמר כך, שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, ואמרו יתומים, חזר ואמר לנו, אבא פרעתי, נאמנין. מה הייתה עמל, מה הטעם? עד קוראים מדקר, הוא נזכר אולי אחרי זה שהוא פרע. אבל אם הוא אמר, תנו מנה לפלוני, ואמרו יתומים, חזר ואמר, אבא פרעתי, אין נאמנין. למה? אם איתה דפרה, אם הוא פרע, לא אבא אמר תנו, הוא לא היה צריך להגיד כזה וכזאת החלטיות, תנו לו. אז אלו הם הכללים. עוד בענייני שכיב מרע, שאמרנו שהודעה שהוא חייב, באי רבא, שאל רבא, שכיב מרע שהודעה, הכוונה בפני עדים שהוא חייב לפלוני כסף, מה הוא, מה הדין שלו? האם נגיד שגם שכיב מרע, כמו בריא, שמודה בפני עדים, צריך לומר לאנשים שעומדים שם, אתם עדיי? או אין צריך לומר אתם עדיי? אותו דבר גם, האם צריך שיאמר לעדים כתובו, תכתבו את ההודעה, כדי שיכתבו, שיוכלו לכתוב, או אין צריך לומר כתובו. האדם משתה בשעת מיטה, כלומר זו השאלה. האם חוששים שאולי הוא לא יתכוון ברצונות למה שהוא אמר, כפי שאפשר לחשוש בהחלט באדם בריא, או אין אדם משתה בשעת מיטה. בתר דבאיה עד הרפשתה, אחרי שרבא שאל את השאלה, הוא בעצמו תרץ אותה. אין אדם משתה בשעת מיטה. לכן ההודעה מחייבת, גם אם הוא לא אמר להם, אתם עדיי. בדברי שיר מרע, ככתובין וכמסורים דמו. לכן הם יכולים לכתוב, גם אם הוא לא אמר להם לכתוב. נמשיך במשנה. אומרת המשנה, מלווה את חברו בשטר, אז הוא גובה מנכסים משועבדים. כלומר, אותם נכסים שכבר היו ברשות הלווה בזמן ההלוואה, והוא מכר אותם אחר כך. אבל אם הוא מלווה לו על ידי עדים, לא בשטר, אז גובים רק מנכסים בני חורין, לא מנכסים שמכרו למישהו אחר כמובן. הוציא עליו, כלומר, המלווה הוציא על הלווה, כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין. כלומר, רק מנכסים בני חורין, זה לא כמו שטר. ערב היוצא לאחר חיתום שטרות, כלומר, אחרי החתימה של העדים בשטר, כתוב שפלוני ערב לפיראון, מישהו ערב לפיראון, גובה מהערב הזה רק מנכסים בני חורין. מעשה הובא לפני רבי ישמעאל, כלומר, שטר חוב כזה, ואמר גובה, הכוונה מהערב הזה, רק מנכסים בני חורין. אמר לו בן אנס, שמעון בן אנס, אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. אמר לו, למה? אמר לו, הרי החונק אחד בשוק. בן אדם אחד בא, חונק מישהו בשוק. תובע ממנו את החוב שלו, ונמצאו, ומצאו חברו, ואמר לו, אנחנו ואני אתן לך. עזוב, עצור, עצור, אל תחנוק אותו. אני אתן לך. עכשיו, אם הוא יבוא, אם זה שתקף, אם הוא יבוא לקחת את החוב מהחבר שהבטיח, פטור אותו חבר לתת. למה? שלא על אמונתו ילווהו. למה הוא עשה את זה? באמת, הוא לא שמח על זה, הוא לא הלווה לחברו מתחילה בגלל שהוא שמח על זה שעכשיו אמר לו שהוא ייתן לו. זה לא על זה החוב היה תלוי בכלל. לכן הוא לא יכול לתבוע ממנו לאחרי זה. כי לא הוא היה מלך התחילה ערב. אותו דבר ערב שחותם אחרי שכבר חתום שטר ההלוואה, אז כבר המלווה ילווה בסוף החתימות. גם בלי הערב הזה. אלא איזה הוא ערב שהוא חייב לשלם? הכוונה, אם הוא אמר, הלווה הוא ואני נותן לך, שאתה הלוואה, אז הוא חייב באמת שכן על אמונתו ילווהו. אמר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים יעסוק בדין הממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מאין, שם הרבה הלכות וסברות, ואין כמה יען הנובע, והרוצה שיעסוק בדיני ממונות, ישמש את שמעון בן ננס. אומרת הגמרא, אמרו לה, דבר תורה, אחד מלווה בשטר ואחד מלווה על פה, גובה מנכסים משועבדים. ככה הוא אמר. מה הייתה אמה? למה? שיעבודה דאורייתא. כלומר, השיעבוד הזה שהלווה משתעבד למלווה, שגם אם הוא ימכור אותם או ייתן אותם, המלווה יכול לגבות מהם, כי הוא חייב לשלם את החוב. זה דאורייתא. ולמטם אמרו, מלווה על פה אינו גובה למנכסים בני חורין כידוע, שהוא לא יכול לגבות מנכסים משועבדים אם זה הלווה על פה, משום פסדת לקוחות. שאולי הם לא ידעו שהוא לווה, כי זה לא מפורסם שהוא עשה את זה בעל פה. ואז הם יקנו מן הלווה נכסים, והפסידו. אז תקנו את זה חכמים. אומרת הגמרא, יא אחי, אם זה החשש, מלווה בשטר נמי, גם מלווה בשטר. אומרת הגמרא, לא, אתם אינו נינו דהפסידו הנפשיו. אותם קונים הפסידו על עצמם. כי מלווה בשטר זה דבר מפורסם. הם היו יכולים ללוות, לבדוק את זה, הרי יש עדים על הדבר הזה בשטר, ושטר זה דבר חזק, שבדרך כלל ידוע. אבל רבא ורבא אמר, דבר תורה, אחד מלווה בשטר ואחד מלווה על פה, אינו גובה אלא מנכסים בני חורין, ולא ממשועבדים. והטעם הבא הטעם, שיעבוד עליו דאורייתא, הוא סובר בכלל ששיעבוד זה לא מהתורה. לכן מדין תורה אין הלוואה, אלא רק התחייבות של הלווה להחזיר, זה לא חל על הנכסים שלו. ומה טעם אמרו, למה אמרו חכמים שמלווה בשטר גובה מנכסים משועבדים? זאת אומרת, שזה חל על הנכסים שלו גם כשהם עברו למקום אחר, כלומר רודפים אחריהם כביכול. כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. כי אם המלווים ידעו שאין להם איך לפרוע את החוב שלהם, הם לא רצו להלוות. אז תקנו חכמים כדי שיהיו מלווים. אומרת הגמרא, יחי, מלווה על פה נמי, אותו דבר בדיוק מלווה על פה, תגווה, תגיד אותו דבר שיגווה מנכסים משעבדים. ואנחנו יודעים שלא גובים מנכסים משעבדים במלווה על פה. אומרת הגמרא, אתם לית לקלה, אין לו קול, הדבר לא מתפרסם, אז באמת אפשר להפסיד את הלקוחות. שואלת הגמרא, ומי אמר רבא, אחי? האם רבא אמר כך? ואמר רבא הרי ידוע בפירוש על ההלכה שנשלחה מארץ ישראל שהבכור בירושה יש לו חלק כפול במלווה שהיו חייבים לאבא שלו ועכשיו הגיע. אז הוא אמר, אם גבו קרקע לתשלום של ההלוואה הזאת, יש לו באמת פי שתיים. אבל אם גבו מעות, אין לו. למה? שכבר בתחילת ההלוואה נשתעבדו הנכסים של הלווה לתשלום את ההלוואה, אז הם כאילו ברשות האבא שלו, בקרקע. מה אתה רואה על כל פנים? שמדין תורה חלה שיעבוד חוב על הקרקע הזאת. נו, אז אתה רואה שזה כן מדין תורה. וחיתה מה אם תגיד, איפוך, תהפוך את שמות בעלי השיטות בעצם, ותגיד מה שאמר רבא לאולה, ואולה לרבא, כלומר, שלדעת רבא שיעבוד נכסים זה כן מן התורה, לפי מה שעכשיו הכחנו לכאורה. ולדעת אולה זה לא מן התורה, אז זה גם קשה, כי אמר אולה ואמר אולה דבר תורה, בעל חוב דינה בזיבורית. זאת אומרת, הדין שלו שמשלם בקרקע זיבורית. אז אנחנו רואים שזה מהדין, זה דבר תורה. אז לכל אחד מהם יהיה קשה. אז קשה להגיד שנהפוך את השיטות. אז נשאיר את זה על רבא, ויהיה לנו קשה על רבא, וצריך להסביר. אלא רבא תמה דבני מערבה כאמר, באמת הוא אמר את השיטה של בני ארץ ישראל, אבל לא ולא לא סביר עליה, הוא באמת לא סובר ככה שהשיעבוד הוא מן התורה, ובאמת באותו נושא חלוקים אמוראים ראשונים. רב שמואל, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, מלווה על פה אינו גובל לא מן הירושים ולא מן הלקוחות. מה הייתה אמה, מה הטעם? שיעבוד עליו דאורייתא, הם אומרים שזה לא מן התורה. רק במלווה בשטר תקנו חכמים שיעבוד כמו שהסברנו. אבל רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, מלווה על פה גובה מן הירושין, כן, אפילו אחר מותו, ובין מן הלקוחות. מה הייתה אמה? גם מן הלקוחות. לא הייתה אמה, למה? שיעבוד הדאורייתא, השיעבוד של נכסים לשיטתם מן התורה. מי טבעי, מקשים על רב ושמואל, שאמרו, שיעבוד עליו דאורייתא, כן? השנינו, החופר בור ברשות הרבים, ונפל עליו שור והרגו. פטור, פטור הבעל השור, כן? בנזיקין, בבא קמא. למה? שהוא לא אשם בכך. ולא עוד, אלא שאם מת השור, יורשה בעל הבור, חייבים לשלם את משור לבעליו. כמו כל מי שחופר בור ברשות הרבים. אז אנחנו רואים שההתחייבות של בעל הבור לשלם את הדמים של השור, היא לא כתובה בשטר, אלא היא מלווה על פה. ובכל זאת, אתה רואה שהיורשים צריכים לשלם. אתה רואה שמלווה בעל פה כן גובים מן היורשים. אמר רבי אלה, אמר רב, תירוץ, מה מדובר שם? ושעמד בדין, באמת בעל הבור עמד בדין ונתחייב. בפסק של בית דין, אפילו אם הוא לא נכתב, יש לו תוקף כמו שטר של חוב. לכן הם חייבים לשלם. אומרת הגמרא, וההרגו קטן, ישנינו שהרגו השור. איך יכול להיות שחופר הבור עמד בדין? אמר רב אדם רבה, לא מדובר במקרה שנהרג אותו הבן אדם במקום, אלא שהסעות טריפה, כלומר השור פגע בו כל כך קשה, עד שהוא נעשה טריפה, כלומר אחד שעומד למות ודאי, ואז הוא מת אחרי זמן, ולפני המוות דנו אותו. אומרת הגמרא, רגע, ואמר רב נחמן, תנאי תנא, הראשונה תנא, מת וקברו, כלומר השור קבר אותו בתוך הבור בנפילה, ככה הוא שנה את זה. נו, אז ברור שהוא לא עמד בדין. אומרת הגמרא, אתה מדובר דיית ודייני, הפומה דבירה, הדיינים ישבו על פי הבור וחייבו, רגע לפני שמת. אמר רב פאפה, הלכתה ולאמת להלכה, מלווה על פה, גובה מן הירשין, ואינו גובה מן הלקוחות. גובה מן הירשין, כדי שלא תינול דלת בפני לובין. זה הסיבה. ואינו גובה מן הלקוחות, דלית לקלה, אין לו קול במלווה על פה, ויבואו הלקוחות, והם יפסידו את הדבר הזה, כי הם יקנו את זה ולא ידעו שהם לא היו צריכים לקנות, והם יפסידו אותה. לכן, כך או כך, בין מדורייתא, בין מדרבנן, זה תהיה השיטה להלכה. להלכה, אנחנו נראה בחושן משפט, בהלכות הלוואה בתחילתם, בסימן למתת בסעיף א', המלווה את חברו בעדים, או שעודה בפני עדים שהוא חייב, לא, שהוא חייב לו, נקרא מלווה על פה, מלווה על פה. אינו גובה מן המשועבדים, והמלווה את חברו בשטר, גובה מן המשועבדים, אפילו לא כתב אחריות, דקיים אלן אחריות היו צופרי. ואם יש עדים שקנו מידו, אפילו לא נכתב, גובה ממשעבדי. אומר הרמו, ואין לקמן, סימן סמך א', סעיף ב' וסעיף י', איזה מקרה שטר, איזה מקרה שטר, ואין לקמן רש סימן רש חפאי, מדין אחריות טעות סופר. גם יש לנו בחוש המשפט בהמשך שם, בסימן סמך ת', בסעיף א', הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין, בין שכתב אני פלוני, הבעל החתום מודה שאני חייב לפלוני מנה, וחתם למטה, בין שכתוב בכתב יד אחר, והוא חתום למטה. ועוד אם לא חתם למטה, אלא כתב אני פלוני, בן פלוני חייב לך מנה, אלא שבזה יש חילוק, שכשחתם למטה, אפילו כל העליון כתב יד אחר, גובה. אבל כשחתם שמו למעלה, צריך שיהיה הכל בכתיבת ידו, לשם החתם שמו בראש המגילה, או מצאו אחר, וכתב תחתיו. אבל כשהכל הוא כתב ידו, לקה למחש לזיופה, אפילו לא כתב שמו, אלא שכתב אני חייב לפלוני, כך וכך. כיוון שהוא כתב ידו, חייב. לפיכך הפתקות שהשותפים מוציאים זה על זה, הועיל והוא כתב ידם, אפילו אין בו חתימה כלל, אלא קיבלתי ביום פלוני כך וכך, גובים בו מבני חורין, ואינו נאמן לומר, לא היו דברים מעולם. אומר הרמו, אפילו כתב לו בכתב ידו, חתימת ידיד דלמטה תעיד עליי כמאה עדים, אפילו אח אלו עבר, רק השאר כתיבת יד. יש לנו בכל של משפט בסימן פי א', אפשר לראות בסעיף ב', באמת דברים אמורים, בואו נראה כבר בסעיף א' קודם כל, כדי שיהיה ברור לנו. אז פה מדובר שאם אמר לחברו מנה לי בידך, אמר לו בפני עדים, אין. למחר אמר לתנאו לי וישיב משתה איתי בך. אז הוא נאמן וצריך להישבע שהוא כדבריו שכוונתו להישתות בו, אפילו לא טען משתה איתי בך, אלא לא היו דברים מעולם, פטור, דמילי דכדי, כלומר דברים שאין בהם ממש, לא דחירין, שלא מזכירים אנשים, עכשיו יש פה גם רמו, אבל באמת עיקר העניין זה כאן בסעיף ב', עומד דברים אמורים ובריא, אבל שכיב מרע שטבעו חברו ועודה, אינו יכול לומר משתה איתי בך, שאין אדם משתה בשעת מיטה, אז זה אומר הרמו, והוא הדין האחרים שהודו לו, ושתקו לצוואתו אבי כהודאה, ולא יכולים לממר שעשו שלא להכעיס השכיב מרע. גם בהמשך, בהלכות גביית חוב מהיתומים, בתחילתם, בסימן קוף זין שם, בחושן משפט בסעיף א', מצווה על היורשים לפרוע חוב אביהם, וקופים אותם בכך כמו שקופים את אביהם. הרבה דברים אומרים שניח קרקעות, אבל אם לא ניח אלא מטלטלים, אין קופים אותם לפרוע חוב אביהם מהם. אבל מצווה עליהם לפרוח חוב אביהם מהם, זהו מן הדין. אבל הגאונים תקנו שיהיה בעל חוב גובה מהיורשים מטלטלים שניח אביהם. הלכך העידנה, כופים אותם לפרוח חובות אביהם, אפילו עם מלווה על פה, אף מהמטלטלים שניח אביהם, אפילו קנאה מלווה אחר שלווה, ולא כתב דה אקני. דיורש במקום אביו קאי. וכן חייבים לפרוח חוב אביהם ממלווה שהייתה לאביהם ביד אחרים. מלווה שהייתה לאביהם ביד אחרים. בין גבו קרקע, בין גבו מאות, אם ירשו קרקע ומטלטלים, ואין מפורש בשטר שיגבה מטלטלים, בין בחייבים למותו. והיורשים רוצים להגבות לבעל חוב קרקע, והוא רוצה לגבות מטלטלים. הדין עם היורשים. אבל אם לא ירשו כלום מאביהם, אין חייבים לפרוח חוב אביהם, ואפילו מצווה ליקה. אומר הרמו, ירש קצת נכסים, אין צריך לפרוע, רק מה שירש. ואם אומר, איני יורש ואיני משלם, אין לקמן סוף סימן רשע אין חטא, אם שומעים לו. עוד קצת בהמשך, בסימן קוף י' א', בהלכות גביית חוב מנכסים משועבדים, בסעיף א', המלווה את חברו על פה, אינו גובה אלא ממה שימצא ביד הלווה, אבל אינו טורף לא מהלקוחות שקנו ממנו ולא ממתנות שנתן, אבל מכל מה שימצא בידו גובה, בין קרקע ובין מטלטלין, אפילו קנה מחר הלוואה. אבל המלווה בשטר טורף מהלקוחות וממקבלי המתנה שקנו ושקיבלו ממנו קרקע אחר הלוואה, אפילו אם אינו מפורש בשטר, כן. אבל אם פירש בפירוש שילבה לו על תנאי שלא יטרוף מהלקוחות ולא ממקבלי מתנה, נאו קיים ואינו טורף מהם. גם בסימן קוף חפטט בתחילת הלכות ערב, אנחנו יכולים לראות בסעיף א', המלווה את חברו ואחר שלווה הוא אמר לו אחר אני ערב או שטבע את הלווה בדין ואמר לו אחר אנך ואני ערב או שהיה חונק את חברו בשוק ליתן לו ואמר לו אנך ואני ערב אין הערב חייב כלום ואפילו אמר בפני בדין אני ערב אומר הרמומים הוא אם פרה למלווה בציווי הלווה חייב לשלם לו מה שנתן למלווה אומר השולחן ערוך אבל אם קנו מידו שהוא ערב ממון זה בין בפני בדין ובין בינו לבין המלווה נשתעבד הרמה אומר, אומר לחברו, אני ערב לך, בעד יום אחד אינו כלום. יש גם בסעיף ד', ערב היוצא לאחר חיתום שטרות, דנו לאחר שחתמו העדים בשטר, כתב, ואני ערב, וניכר שכתב ידו הוא זה, או שהעדים העדים עליו, יש הורים שמשתעבד בלא קניין לגבות ממנו מבני חורין. יש הורים שלא משתעבד אלא בקניין, ולהרמב״ם אפילו ערב היוצא קודם חיתום שטרות, צריך קניין כל שלא נכנס ערב, אלא לאחר מתן מאות. יש לנו בהמשך חושב משפט בהלכות דין מתנת שכיב מרע במקצת ובכולה בלא קניין ובקניין בסעיף א'. מתנת שכיב מרע אין צריך להקנותה בשום אחד מדרכי ההקנאה שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. אומר הרמו ואין חילוק בין ציווה לתת מיד לאחר מותו שציווה ליורשיו ליתן לאחר זמן. ואם לא ציווה לתת דבר, רק מן האפוטרופוס ונתן להם רשות לחלוק נכסיו כפי מה שירצו ועשייתם יהיה כעשייתו, יש אומרים דה אין בדבריו כלום. דמיד שמת נפלו נכסיו כמיורשה ונתבטלה מתנתו. יש אומרים דבריו כימין. אנחנו יכולים לראות גם בסימן רש נון א לגבי שכיב מרע, בסעיף ד' שם, אמר מנה לפלוני בידי, ואמרו יתומים פרענו, אינם נאמנים. שהרי לא אמרו, שהרי לא אמר תנו, ומניין ידעו שחייבים ליתן, אבל אם אמר תנו ואמרו יתומים פרענו נאמנים, ונשבעים שבועת היסד שפרעו, אומר הרמו, ויש אומרים דבר כל עניין נאמנים לומר פרענו. יש לנו גם בהמשך בסעיפי, שכיב מרע שעודה שיש לפלוני בידו מנה, ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבינו פרעתיו, נאמנים, ונשבעים על זה היסד, אבל אם אמר תנו ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבינו פרעתיו, אינם נאמנים. גם בסוף הלכות בור נזיקין של בור, ממש בסוף הסימן הזה, שזה סימן ריש, סליחה, תף יוד בחושן משפט, אנחנו נראות בסימן, בסעיף למד ח', הסימן, הסעיף האחרון, החופר בור ברשות הרבים ונפל עליו שור והרגו, בעל השור פטור, ואם מת השור, נוטל בעל השור דמי שורו מיורשי בעל הבור.